בדלת כסלב, שנת תפשין יודלת, בית ההתוועדות, אמר הרבי, בכלל, חתונה היא עניין כללי אצל איש פרטי, אבל אצלי, הרי על ידי זה, יותר מאוחר, נמשכתי לעניינים כלליים, והעניין כבר נעשה, שיעזור הקדוש ברוך הוא, שנראה פרי טוב בעמלנו. בהזדמנות אחרת אמר הרבי שליטה על י"ד כסלו, דר צוג ותפרבונגן מיר מתאייך ומיר ולמוצ'ן אייך ומיר ותמוצ'ן מיר ומצוזמן ולמירויס מוצ'ן ביאס משיח צדקנו. מי שיכול לתרגם את המשפט האחרון שהתקשר לאולפנינו למספר טלפון 984-850. כאשר יצא אדמו"ר הריי"ט מרוסיה בדרכו לריגה בשנת תרפ"ח, הגיש רשימה מפורטת של כל אלו אשר הצטרפו אליו, וליד כל שם רשם את הקרבה המשפחתית. ברשימה זו רשם גם את שם חתנו המיועד, כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. ליד השם הוסיף את המילה חתן. בעת שבדקו את הרשימה והבחינו במילה חתן, שאלו אותו, האם גם אותו ברצונך לצרף? חתן תוכל להשיג גם במקום אחר? ענה להם הרבי, חתן שכזה אין להשיג באף מקום בעולם. ביומן שנכתב על ידי אחד מהנוכחים בחתונת הרבי שליט"א מצאנו את הקטע דלהלן. הבשורה הטובה שחתונת בת הרבי, מרת חיה מושקה שתחיה עם כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, נועדה ליום י"ד בכסלו בוורשה, גרמה לשמחה אדירה והתרגשות גדולה בין ידידינו הנ"ש והתמימים יחיו, תושבי מדינת פולין בכלל ותושבי העיר ורשה בפרט. לבד העונג הרוחני של כללות הנ"ש יחיו בשמחת בית חיינו, עוד זאת ערבה לנפשם שהם יזכו, הודות לכל עליון, לקחת חבל בשמחה הגדולה, שמחה של מצווה זו. ואין פלא איפה שבלב מלא ציפייה חיכו לעת בוא הרבי לוורשה, שהוגבל ליום ב' פרשת וישלח. במכתב שכתב אז אדמו"ר הריי"ץ לאנ"ש הוא כותב בין היתר, והיות אשר מפאת סיבות הבלתי תלויות בנו אי אפשר להם ולנו למלות משאלות לבבינו ולבבם הטהור לשמוח יחד בקירוב מקום כאשר היה מאז ומקדם, יועילו נא ידידינו הנ"ש אשר במחנם הטהור השם עליהם יחיו לקבוע מקום מוגבל ומיוחד לברכה באחד הבתי כנסיות או הבתי מדרשים אשר יבחרו להתאסף שם כל הנ"ש ומחבבי תורה במושב אוהבים ורעים, באהבה ואחווה, בחדווה ושמחה. ביום ב' י"ג כסלו התקבצו והתאספו לבית הנתיבות כל ידידינו הנ"ש התמימים, תלמידי הישיבה והרבה יראים, חרדים, מעריצי ומקדישי שמו הקדוש לקבל את פני הרבי. בשעה 7 בבוקר הופיע הרבי וכל בני משפחתו יחיו בתחנת הרכבת. ברכות של שמחה פרצו מלב קהל הנאספים ויראותם את בני מלכם הוד כבוד קדושת אדמו"ר שליטה. ובחורי חמד מתלמידי הישיבה התאמצו לפנות דרך כדי שהרבי יוכל לעבור בין ההמון הרב אל הרחוב, שם כבר הוכן מראש מרכבה כבודה להביא את הרבי ובני משפחתו אל האכסניה שהוכנה עבורם באחד המלונות המעולים שבעיר. באותו יום בערב בשעה 8 בי"ג כסלו נערכה סעודה הנקראת סעודת חתן בשביל תלמידי הישיבה בייחוד. הסעודה באו הרבי, החתן, חותנו של הרבי, המחותנים והמקורבים וכן הרבה מהנש והתמימים באו לראות בנועם הוד הרבי המשתעשע את תלמידיו העיקרים, חניכי המוסד הקדוש תומכי תמימים. בסעודה הזאת אמר האדמו"ר הרייץ את המאמר "וכל בנייך לימודי השם". אחרי המאמר התחילו התלמידים לשורר ניגונים שונים מניגוני חב"ד, והתרועעו אף ישירו במשתה של סעודת תלמידי חכמים עד אחר חצות הלילה. אחרי ברכת המזון אמר הרבי שברצונו לרקוד עם התמימים תלמידי האולם של הישיבה, ויעשו עיגול גדול ובתוכו רקד הרבי המקורבים והתמימים עד בוש. למחרת, ביום י"ד כסלו, בשעה 5 בערב, החלה הקבלת פנים במעון הישיבה. כדי שלא ידחקו ויכנסו אנשים מן הרחוב, העמידו על פתחי בניין הישיבה משמר מטעם המשטרה, שהרשו להיכנס רק לאלה שהיו בידם כרטיסי כניסה. ובכל זאת היה הדוח הגדול, וחדרי הישיבה היו מלאים אנשים מפה אל פה, והיו עומדים צפופים. באולם הגדול עמד שולחן גדול, שבראשו ישב החתן, הרבי מימינו וחותן הרבי משמאלו. ליד השולחן משני צדיו ישבו האורחים החשובים, רבים, רבנים, המקוטונים והמקורבים, ומסביב סביב עמדו המון הקרואים, אנש, מימי, ידידים וידעים. כולם עומדים בחדרת הכבוד, ועיניהם נשואות לראש השולחן, מקום שם יושב הרבי ומצנף את הקודש על ראשו, אשר מוסיף לו חן מיוחד להדרת קודשו. פניו מצהילים ועיניו הקדושות לוהטות באש של קדושה. דומיה חרישית שוררת באולם. אחרי שעה קלה פתח הרבי בהתלהבות ואמר: ידוע ומפורסם שבעת תמיכת נישואין באות נשמות האבות מן העולם האמת עד ג' דורות למפרע ובכל ישראל, ויש שבאות יותר ויותר, וישנם בזה מדרגות שונות. ובתור הזמנה לנשמות הצדיקים הוד כבוד קדושת אבותינו רבותינו הקדושים אשר יבואו על החופה ולברך את הזוג, נאמר חסידות שחלק ממנו הוא מרבינו הזקן, חלק מאדמו"ר האמצעי, חלק מאבי הסבא, חלק מהסבא אבי הסבא של הכלה, חלק מסב סבו של החתן, וחלק מאבי סב הכלה. והאומר שמועה בשם אומרו יהי רואה כאילו בעל השמועה עומד נגדו. והתחיל לומר את הדרוש בהתלהבות גדולה, דיבור המתחיל לחד עודי לקראת כלה. לאחר מכן הלך הרבי עם החתן לחדר מיוחד ושהו שם שעה קלה. אחר כך הובילו את החתן לבדקניש, ומשם הלכו כולם אל החופה שהייתה בחצר הישיבה. בשעה שהובילו את החתן והכלה לחופה, ציווה הרבי לשיר את הניגון הידוע של רבינו הזקן, הידוע בשם ניגון בעל דלת בבות, וגם הרבי בעצמו שר אותו בדביקות נפלאה. מסדר הקידושין היה הרבי בעצמו, וגם השבע ברכות אמר הוא בעצמו בקול רם ונעים, במתיקות ודביקות עצומה, הפלא מאוד, עד שנשתוממו והתפעלו כל השומעים. וכולם פה אחד אמרו שמיום היותם לא שמעו כזאת. אחרי סדר החופה חזרו החתן, הכלה והמחותונים למעון הישיבה, לפוש ולנוח מעט, וכל קהל הקרואים נסו לאולם הגדול שהוכן מראש לערוך בו את המשתה של החתונה. כי כן היה רצון הרבי שבמעון הישיבה יהיה רק החלק הרוחני של החתונה. לאט לאט התאספו כל הקרואים בעולם הגדול, ואחרי עבור שעה ויותר באו גם הרבי עם המחותונים והמקורבים. בעולם עמדו שולחנות ערוכים בכל מיני מעדני מלך, וישבו העם על הסדר ואכלו ושתו לחיים ולברכה, וישירו וירקדו וישמחו בשמחה של מצווה. אחר כך הלך הרבי בעצמו סביב השולחנות וחילק לכל אחד ואחד משקה ויברך בברכתו הקדושה לכל אחד כפי עניינו ומבוקשו. בהתקרבו אל המקום בו עמדו התלמידים של הישיבה, ציווה למשגיח הישיבה החוסיד רב אלתר שמחוביץ' לחלק משקה לכל אחד מהתמימים. אחר כך פנה הרבי עליהם ואמר שיחה על תמימים שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. אחרי השיחה יצא בריקוד עם מנהלי הישיבה והמשגיחים. אחרי הפסקת זמן מה, ישב הרבי על מקומו והתחיל לומר מאמר דח דיבור המתחיל אשר ברא ששון ושמחה. הדרוש נמשך עד חצות הלילה, ואחרי זה רצו כל המוזמנים לסעודה. באמצע הסעודה ציווה הרבי לאחד התמימים לחלק בשמו לכל אחד ואחד מהמסובים תשורה מיוחדת, צילום מכתב ידו של כבוד קדושת אדמו"ר הזקן. אנש שרו הרבה ניגונים בעזרת התזמורת, והסעודה נמשכה עד 7 בבוקר בשירה וזמרה ובתופים ובמחולות שמחה וצהלה כנהוג אצל הדת החסידים. כידוע, נשארו הורי הרבי שליטה ברוסיה ונמנע מהם להשתתף בשמחת בנם בכורם. נתאר גם את יום החתונה ומה שהיה לפני כן אצל הורי הרבי שליטה. תחילה נקרא מספר שורות ממכתבו של הרב הצדיק רב הגויין המקובל רבי לוי יצחוק משמו סיידן מיום ו' כסלו תרפ"ט לבנו כבוד קדושת אדמו"ר שליטה לקראת נישואיו. בני אהובי, חביבי, ידידי, יקירי ומחמדי שיחיה, קבל את ברכתי מעומק ליבי ונפשי פנימה ליום חתונתך למזל טוב, אשר תהיה בעזרת השם יתברך ביום השלישי שוכפל בו כטוב, אכל אחר שבת קודש פרשת וייצא, שקריה בתורה שייך לשבוע של אחריה, ובשבת קודש הזה יקראוך לתורה, שבפרשה זו כתוב נישואי יעקב עם נשיו, שיעקב בחינתו ביום השלישי ובחינת י' כעבד י' שנה כנל, ומצינו ביעקב שלא היו אבי ואמו יחד במקום הגשמי על חתונתו. ובכן, בני מחמד עומק לבבי ונפשי, הנני נותן לך את ברכתי, ברכת יהודי על כל פנים היוצאת מאמיתת ליבי. אל תדאג מה שאנחנו, אביך ואמך יחיו אינם ממך במקום הגשמי על חתונתך, הנני עמך יחד בליבותינו ונפשותינו, ששום רחוק מקום אינו מפסיק בזה כלל. הננו, הננו עמך יחד ממש, ונותנים אנחנו את ברכותינו אליך ולבת גילך, אשר ברכה השם, שתהיה החתונה שלכם ומזל טוב. ואתה נשמע את תיאור ליל החתונה בבית הורי החתן ברוסיה, כפי שתיארה זאת אם הרבי שליטה, הרבנית חנה עליה השלום.
זה היה בשנת 1928. השיסוי והתעמולה הקומוניסטית האנטידתית התנהלה בעוז ובעוצמה רבה. על אף שהיו קיימים עדיין מספר בתי כנסת בעיר, שום פעילות של קהילה דתית לא התקיימה כבר. הממשלה החרימה מחצית מהבית שלנו והשאירה עבורנו רק 3 חדרים. את החלק הגדול מהבית נתנו כמובן לאחרים, אשר היו החל מעטה לשכנינו החדשים. החתן והכלה לא היו איתנו, אבל רצינו במאוד לשמוח ביום זה. לזכור אולם לשם עריכת שמחה גדולה לא בא בחשבון באותם הימים. השכן שלנו, מהנדס במקצועו, לא יכול היה לסבול ההתנהגות הדתית בביתנו. באותם הימים עדיין התקבצו ובאו לביתנו לשם התוועדויות, בעיקר בחגים. ואת ביתנו היו פוקדים קהל ניכר. הלה הסתגר היטב בביתו, על ידי הוספת מחיצה מסביב לביתו, למען לא יהיה לו כל קשר עם הבית שלנו. ברם, כאשר נודע לו שאיננו מתכוננים לערוך מסיבה לרגל יום חתונת בנינו, הרס את הקיר החוצץ בין ביתו לחדרנו, הוציא משם את כל הרהיטים, והשאיר עבורנו את הבית כולו. כך היה לנו אולם גדול למדי לשם עריכת השמחה. שלחנו הזמנות מיוחדות לאנשים שונים אשר יבואו להשתתף בשמחתנו. ביום החתונה התקבצו ובאו לביתנו קרובים, אורחים וידידים מהעיר והמחוז. באו נציגים של הקהילה היהודית המרכזית אשר הביאו איתם עוגת ענק שהכינו במיוחד לערב זה, ועליה כל שמות חברי הקהילה, נציגי בתי כנסת, דייני העיר, רופאים, עורכי דין, אישים ידועים תופסי משרות ממשלתיות מכובדות ושאר נכבדי העיר. קשה להביע ולתאר בכתב מכל אשר התרחש באותו ערב. הייתה זו שמחה גדולה מאי גיסה, ואווירה של קרירות מעולה בעצב מאידך. כל אחד מהנוכחים השתתף בצערנו, בכך שלא יכולנו להשתתף אישית בשמחת הכלולות של בנינו בחורנו. הרגשנו כי לא במהרה תהיה לנו האפשרות להיפגש עם בנינו. היו אלה געגועים אשר לא ניתן להביען עלי כתב. הרב רקד יחד עם חותנו ועם אחיו. הריקוד לקח זמן ניכר. הקהל הרב עמד על מעמדו ללא נייה, וכל העיניים מופנות אל הרוקדים. דמעות זלגו מעיני כל, ואיש לא יכול היה להתאפק מלבכות. כזו הייתה השמחה ששררה אז. החסיד רב מיכאל דבורקין פרט על מיתריו של כינור, אשר השמיע את צלילי הניגון בין ארבעת הבבות לרבינו הזקן. צליליו של ניגון קדוש זה, אשר נפלטו מכינורו של רב מיכאל לעבר האוויר הדחוס, הלו והתחברו עם צלילי אותו ניגון עצמו, אשר אושר באותה עת ובאותו זמן הרחק הרחק מהעיר האוקראינית הנצורה בפיותיהם של אלפי איש באולם ישיבת תומכי תמימים בוורשה הבירה, במעמד רבנים, צדיקים וחסידים. שרעפי ליבם של המשתתפים עלו והתחברו אי שם באמצע הדרך שבין ורשה ליקטרינוסלב, יחד עם צלילי הניגון אשר הושמעו משני העברים גם יחד. וליבם, ליבם של הוורשאים, של אבי החתן ואימו, אשר יגרוף של יד מדכאת עוצר באדם מלהשתתף בשמחה הגדולה הזו. כל הלילה, ממשיכה הרבנית בתאורה הנרגש, מילאו האנשים במחיצת ערב. ולמחרת בבוקר, כאשר העיר היום, התפזרו הנוכחים אל מקום עבודתם, כל אחד תפוס היה בשרעפו, ומחשבותיו מרחפות בעולם אחר לגמרי, עולם שכולו רוחני, עולם של אמת. עדיין מעורפלים היו תחת רושם אותו מאור הילאי, לא היו עדים אמש בלילה. איש מהם לא ירער באותם רגעים על המחיר היקר אשר עלולים הם לשלם על הבילוי היקר מאתמול.
אחד החסידים שזכה להשתתף בחגיגות שבע ברכות שהתקיימו בימים שלאחר החתונה בריגה שבלטביה הוא החסיד רב אברהם גודין. רב אברהם נמצא עתה על קו הטלפון ונשמע ממנו על חוויותיו מימים אלו.
קדושיו, הרבי הקודם, הוריה, נשמע סעידן, היה תושב ריגה. גם הרבי שליטה היה תושב ריגה. אבל החתונה התקיימה בברשה. מפני שבכתובה, שבתנאים של בית הרבי כותבים שהחופה תתקיים בעזרת השם בירושלים עיר הקודש. אבל מכיוון שבירושלים עיר הקודש אי אפשר, אז מקיימים את החתונה במקום שיש ישיבה תומכי תמימים. בריגה אז לא הייתה ישיבה תומכי תמימים, ולכן כל המחתנים נעשו מברשה. החתונה התקיימה ביודלת בכחלב. ושבת כולם חוזרו לריגה. בין אלה היה גם הרבי, היה נכד הצמח צדק, רב אברהם, החותן של הרבי הקודם. בעת השבע ברוכות שהתקיימו ביתד בכסלב, קרא הרבי למזכירו רבי חזקאל פייגלין, השם יקום דמו, שכולם מכירים את השם חשה פייגלין, ואומר לשלוח מברק לרוסטוב על הציון של הרבי רב שלום בר, זכר צדיק לברכה. והרבי אמר הכתובת למי לשלוח, והתחיל ברוסית מה להודיע. המילים ברוסית אני זוכר: יבוא ז'למני איספולנינו. זאת אומרת, הרצון שלו נתקיים. אחר הרבי אמר עוד איזה מילים ביידיש, אבל זה אני שכחתי פשוט. הזמנות שנשלחו לתושבי ריגה היו לא דמות. סתם אנש קיבלו הזמנה מודפסת. מימים קיבלו הזמנה מודפסת, אבל צילום מכתב ידו של הרבי, והשם היה רק על המטפה. היה סוג שלישי של הזמנות שקיבלו זקני אנש יחידים, וביניהם גם כן אותו הזמנה צילום שכתב ידו של הרבי, אבל החתימה הייתה בכתב, וכן השם למי ההזמנה נשלחת. כל הלילה רקדו, באמצע כך לפני בוקר אמר הרבי שמוסיין שגם החסן יכול לרחס גרקות. שפעת הגיעו לצבא הרבה מאנש, וביניהם גם החסידים זקנים. ביניהם היה בקיימה שהיו הרבה אנשים, אז בחדר השני ישבו שני חסידים, רב סוייס אברבוך שהיה הצמח צדק, וכן רב נוח לולוב, אביו של הלולוב הזה שעשה את הרבי. סיפרו אז שרב נוח לולוב לא רצה להגיע, אבל רבי הזמין אותו שיבוא.
תודה רבה רב אברום גודין, בשבוע טוב.
Yeah. עכשיו הטלפון השני נמצא הרב יוסף הרט, רבה הראשי של אילת ושליח הרבי שליטה. ממנו נשמע על משמעותו של י' כסלו. הרב הרט, בבקשה.
לכן כשחסידים באים לשוחח סגולתו של יום מסוים בדברי ימי החסידים, הרי לאו דווקא שכל מה שאומרים צריך להיות מדויק ב-100%, הרי לא פוסקים הלכות, ולכן גם כן מן הדברים לא יהיו מדויקים לתכלית, אני בוודאי שגם אז זה לא נורא, העיקר כשהדבר מעורה קצת את המחשבה ואת הלב להתבוננות לגבי תפקידנו העיקרי, שזהו ההתקשרות לרבי שליטה. לכן כשבין נדבר במיוחד על הנושא של יום י"ד בכסלו, הרי ניתן לומר שיום זה מהווה בחיי הרבי יום שלב בהגיעו לכס הנשיאות של חב"ד, שהרי ברור הדבר גם בירה לבניסן תופי שם הרבה, ברגע שנשמתו של הרבי ירדה לעולם הזה, הרי מיועד לרבי את אותו התפקיד להיות נשיא הדור, להוביל את עם ישראל כולו לקראת משיח צדקנו. אבל במשך החיים ישנם שלבים שמביאים ומגלים את הדבר יותר ויותר, עד שהדבר בא לידי פועל. ואחד הדברים, אחד התאריכים, ניתן לומר שגילה את אותו התפקיד שמיועד לו הרבי, אחד התאריכים זה י"ד בכסלו. כביום זה הייתה ההתגלות של הקשר לשלשלת חב"ד, בזה בזמן שהיה החתונה של הרבי, שאז הייתה הקשר הגלוי עם, גם עם הרבי הקודם. נזכר לי שפעם בהתוועדות בשבת פרשת וישב, לא זוכר בדיוק איזה שנה, הרבי דיבר על הרש"י שם יקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. שם מביא רש"י מאמר חז"ל, אין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו ביתו. רבי דיבר על רש"י בפירוש בפשטות הכתובים כדרכו, ושאל אחת השאלות שהוא שאל, מה נוגע להבנת המקרא מה שאין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו. רבי יצא וחייך ואמר, נכון הדבר שזהו דבר נעים מאוד, שסתה כזה רגיש מה כזך, והוא חייך ויצא, ואף הוא פיקן שם מה זה כשייכות לפשוטו של המקרא. והיינו יכולים להגיש לראות כשרבי אמר את הדברים האלו, שסתה כזה רגיש מה כזך, שהכוונה שלו הייתה אליו בעצמו לגבי העניין של היחס שלו גם עם הרבי הקודם, שאין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו. כלומר שביום זה בי"ד בכסלו נתגלה את אותו גשם עם שלשלת חב"ד, הרי אנחנו יהודים גם מבחינת על פי השיחותיו של הרבי הקודם לגבי סדר הספירות שיש אצל הרבים, למרות כפי שרבי מדגיש כמה פעמים שבעניין של מאור לא שייך השתלשלות ומדרגות שונות, כל זה שייך באור ולא במאור, ואצל הרבים הרי זה עניין של המאור, אבל אף וכן ישנו כאן את אותו עניין שזה בא במדרגות שונות, כשהבעל שם טוב והמגיד עתיק וירח וכולי, עד לרבי קודם שהיא בבחור בבחינת יסוד, ואחר כך כפי שמקובל לומר שאצל הרבי זה בבחינת מלכוס. הרי אנחנו יודעים שיסוד הוא מלכוס, שהמלכות עולה מתקשר עם היסוד, ואחר כך יכולה להיות גם כן עניין שספירה זו תשפיע ותפעל את פעולתה. זה ככל בשמיים ובארץ, כפי שמוסבר בכמה פעמים בתורת החסידות. ואותו קשר של החיבור הזה בין היסוד והמלכות, ובוודאי ביום זה שי"ד בכסלו ניתן לומר שאז הייתה תחילת גילוי של הקשר הזה, מה שהביא אחר כך את האפשרות שהעניינים יתגלו יותר ויבואו לידי פועל, איך שהעניין של נשיאות חב"ד באמת יתנהל על ידי הרבי שליטה, גם מבחינת מלכוס, גם מבחינת מאור וכו'. אשר לכן נמצא שהעניין המיוחד שיום זה שחסידים צריכים לסכל על זה, כמובן שכל אירוע בחיי הרבי זה דבר כללי, להיותו נשמה כללית, הרי כל אירוע בחייו הוא עניין כללי, על אחת כמה וכמה עניין הנישואין, שבוודאי ובוודאי שזה דבר כללי ביותר. אז חסידים צריכים להסתכל על היום הזה, שיום שאז התגלה והתחילה להתגלות והתחילה ההתפתחות של הקשר הגלוי שעניין של נשיאות חב"ד והרבי שליט"א. אשר לכן כשבאים לתבונה מה אנחנו צריכים לקחת ביום הזה, אני ודאי שזה יום מסוגל באופן מיוחד עניין של התקשרות, כפי שאמרתי, אמנם ביום י"א בניסן כבר הדבר הזה בא בעולם, אבל אף הביקן תחילת התגלות של הדבר אולי יש לו מה היה ביום י"א בכסלו. ולכן השמחה גדולה מכיוון שאחד הנקודות העיקריות שאנחנו חיים בה זה בניין של אשרינו, מעטרים חלקנו, מנועים גרבנו, שאנחנו נמצאים דווקא בתקופה נפלאה כזו, דווקא בדורו של הרבי שליט"א, ואנחנו יכולים להתמסר לענייניו ולפועלו ולכל מה שהוא דורש מאיתנו על מנת לבצע את אותו המשימה אשר ביאס משיח צדקנו. הרי העניין הזה מה שאפשר שאחד השלבים בין קבלת הנשיאות של הרבי זה היה בהחלט ביום זה, ביום י"א בכסלו, ולכן כל אותם הדברים הקשורים באופן מיוחד לנשיאותו של הרבי והקשר שלו כמובן כתוצאה מזה עם איתנו ועם החסידים בכלל, זה קשור עם יום זה. ואולי מתחיל ומקבל תוספת חיות ותוספת התערות ביום זה, אז ובכן בוודאי זה זמן גם עם השמחה הגדולה, זה גם זמן להתבורנות לגבי תוספת כל הפעילות שהרבי דורש מאיתנו שאנחנו יכולים לעשות בשעת השנה הזו, כשאנחנו רואים דווקא בחודש כסלו כל ההתגלויות שיש לנו לאחרונה דווקא ב-77 לגבי כל מה שקשור הן לגבי הפוטוס החסידים והן לגבי השלוחים והן לגבי המסורים והן לגבי כל מה שקשור עם העניינים המיוחדים שלו, ובוודאי שגם יום זה ישמש כיום של החלטות טובות והתעוררות לחזק את ההפקשו שלנו, לחזק את המסירה הנתינה שלנו בכל ענייניו של הרבי שליט"א. והידי זה אנחנו בוודאי נזכה שרבי יוכל להיות בשמחה ביום זה, ושהשמחה כפי שהוא דורש במשך השנה עניין של שנת הזמן, שהשמחה תבוא לידי גילוי בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. שבוע טוב וברכה.